אנחנו אם כן התקדמנו בחלק השלישי של התורה, הלא הוא תורת הסוד. בסדר? דיברנו על שתי התקופות הראשונות, התקופה הנבואית, התקופה של חז"ל, והתחלנו גם את התקופה השלישית, התקופה של ההתמודדות עם הפילוסופיה, בעיקר מימי הביניים. כלומר ש... כל פעם מדובר על אתגר רוחני אחר. האתגר הרוחני בימי הנביאים זאת המיתולוגיה. האתגר הרוחני בימי בית שני ובימי חז"ל זה תורות המיסטיקה, המסתורין, המתהלכים בעולם. ובימי הביניים הפילוסופיה האריסטוטלית בעיקר היא זו שכובשת את העולם, ואז יש צורך לנסח את תורת הסוד בהתאם לצרכים האלה. בסדר? ואז יש לנו ספרות שלמה שהיא בעלת סגנון מעין פילוסופי שהיא מבטאת את סתרי התורה. עד כדי כך שמסוגלים לכתוב באנציקלופדיות שטויות כמו שהקבלה היא נאו-אפלטוניות יהודית. זה נכון שההסתגננות היא נאו-אפלטונית, אבל זה משהו אחר לגמרי. המקור של הקבלה זה רוח הקודש, זה המשך של הנבואה. אבל על מנת שבני הדור יבינו על מה מדובר, זה מתנסח בשפה מעין של שיטה פילוסופית. עד כאן ברור. טוב. אני לא חושב שהם יכירו את פלוטינוס ואת פרוקלוס ואת האינאדות. לא נראה לי. יכול להיות שהיו השפעות. מרחוק. כן, כמו שאמרנו, ואני רוצה עוד מעט להתייחס, זה מה ששולם אומר על חומרים גנוסטיים שחדרו לפרובנס במאה ה-12. בוא נראה על מה מדובר. יש, תמיד לאורך הדורות, אנחנו רואים יש אסכולה סודית שמתהלכת לה בכיף, שנלמדת אצל קבוצות מאוד קטנות של חכמי ישראל. זה מה שכתוב שאין מגלין סתרי תורה או מעשה מרכבה, אלא לאב בית דין או לאדם שעומד בחצי ימיו והוא שליבו דואג בקרבו, ויש הרבה הרבה מאוד החמרות והגבלות למי מלמדים. ולכן הדברים האלה לא נלמדו, כי אם בחוגים קטנים. הרמב״ם טוען שבמידה והיו חוגים כאלה, המסורות שהיו בידיהם לא הגיעו לידינו. וזאת למה? בגלל שמכיוון שרק מעטים למדו את הסתרים האלה, אז והגויים הרשעים הרגו את חכמנו, אז כל אלה שהיו להם מסורות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה אצל רבותינו, לא שרדו. בסדר? הרמב״ם. הוא אומר את זה בהקדמת חלק שלישי של מורה נבוכים. אבל... מה יעשה הרמב״ם עם העובדה שגם בימיו התהלכו כל מיני אנשים שטענו שיש בידיהם סתרי תורה? אומר הרמב״ם, זה בכאילו כזה, בלוף. זה לא זה. מה שהיה הלך לאיבוד, ולכן כל מה שאני מבאר לך את מעשה מרכבה, מה? רק רגע, קודם כל, מה האמת של, מה באמת אומר הרמב״ם? קודם כל, נראה מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כל מה שאני מבאר לך במעשה מרכבה, זה דברים שלא קיבלתי אותם מרב או ממורה, אלא דברים שחידשתי מעצמי, מתוך התבוננות בפסוקים ומהקדמות עיוניות שבידי, כלומר הפילוסופיה האריסטוטלית, וקצת רמזים שמצאתי אותם במדרשי חז"ל. זהו. אז זה בעצם לפי הרמב״ם, הקבלה לא קיימת. או אם היא קיימת, היא עברה שיבושים רבים ואי אפשר להסתמך עליה. מובן מאליו שדברים כאלה הרגיזו מאוד את בעלי המסורות האלה, ולכן הם הבהירו יותר ויותר את כוונותיהם, עד כדי כך שיש מי שכתב שהקבלה התפתחה בגלל ההתקפות של הרמב״ם עליה. כן. היה יהודי אחד בשם שדל, שמואל דוד לוצאטו. שלא אהב את הרמב״ם, והוא מאשים את הרמב״ם שבגללו יש קבלה. כן, הוא גם לא אהב את הקבלה. אז מה נשאר לו? לא הרמב״ם ולא קבלה, אז מה נשאר לו? רש"י והכוזרי. כן? לא, נדבר בתחום המחשבה, בתחום האמונות. מה? רש"י והכוזרי, זה היהדות האותנטית. כל השאר הוא שם בצד. טוב, בכל מקרה, יש אם כן ספרים שמתהלכים, כל מיני מחברות, סיכומי שיעורים שהיו באופן מחתרתי מועברים בעם ישראל, עד שפתאום במאה ה-12 בפרובנס, אפשר לומר, התפרצה הקבלה. מה זאת התפרצה? שפתאום התחילה להיות נודעת בציבור. ואחד הביטויים הראשונים להופעתה של תורת הקבלה בפרובנס, שבדרום צרפת, הוא ספר הבהיר. ספר הבהיר. השם של הספר קצת מטעה, כי זה ספר מאוד לא בהיר. לא מבינים מה הוא רוצה, אלא אם כן אתה יודע מסביב לזה עוד כמה דברים. אבל הספר הזה כשהוא יצא לאור עשה הרבה מאוד רעש, היו רבנים שאמרו מה פתאום, זה אפיקורסות מה שכתוב שם. בכל מקרה, הספר הזה הוא ספר חשוב, ויש לו כמה מהדורות חשובות, אחת בהוצאת מוסד הרב קוק עם פירוש של הרב ראובן מרגליות, זה ההוצאה היותר טובה שיש. עכשיו, בספר הזה, ספר הבהיר, יש שם כמה חומרים עתיקים. אז גרשום שולם, החוקר של הקבלה, החוקר הגדול של הקבלה, הוא לא היחיד, אבל אחד מגדולי החוקרים, טוען שמצד אחד הוא אומר שהקבלה התחילה אז. מצד שני, יש שם דברים שהם בעלי אופי גנוסטי מובהק. אתם יודעים איזה גנוסטי? גנוסטי זה בא מהמילה היוונית גנוסיס. גנוסיס ביוונית זה דעת, נכון? מזה המילה נאו באנגלית, עם קיי, נכון? לדעת. קונטר בצרפתית. או, כן, בקיצור, גנוסיס. היו כזה, מה? היודעים, הגנוסטים או גנוסטיקאים, אלה הם כתות של יודעים. מה זאת יודעים? בימי התנאים הראשונים, בשתי המאות הראשונות לספירה הנוצרית, וקצת לפני גם, היו כל מיני אסכולות בעולם, בימי התנאים, של אנשים שאמרו שיש להם ידיעה במהות האלוהות. לכן קראו לעצמם היודעים. כן, אדם שיש לו ספקות באמונה נקרא אגנוסטיקאי, אדם שלא יודע. אבל הם אמרו שהם יודעים את המהות האלוהית, והיו אצלם כל מיני רעיונות מוזרים על אל טוב ואל רע, או על זה שיש אנשים שהם בני אור, ויש אנשים שהם בני חושך, מגילת בני האור ובני החושך, בקומרן, היא חלק מהעניין הזה, מגילות ים המלח. מה? כנראה קשור לאיסיים, או אולי לקטות אחרות בתוך האיסיים, או ליד האיסיים. היו גנוסטיקאים יהודים, היו אפילו עובדי אלילים, והיו גם גנוסטיקאים נוצרים. בנצרות הגנוזה המשיכה הרבה זמן, והם הסבירו תמיד ש... כלומר, המאפיין של השיטות הגנוסטיות, זה שהם חושבים שהסיפור הגלוי של הדת שלהם איננו הסיפור האמיתי. כן? יש כמה דברים כאלה. טוב, זה לא משנה. אנחנו רואים שכמה רעיונות שלהם נמצאים כמעט לפעמים באותה לשון שאותם גנוסטיקאים דיברו, נמצאים בספר הבהיר. הסימן שיש איזה רצף היסטורי בין תקופת התנאים לספר הבהיר. אומר שולם להר, הגיעו אליהם דברים גנוסטיים שהם לא הבינו מהם ונתנו את הפירוש שלהם. זה מה שנקרא הפוך על הפוך. אם אתה רואה שיש איזה חומר גנוסטי, אז אולי באמת יש איזה אסכולה מחתרתית שפועלת בעם ישראל. בכל מקרה, מי כתב את ספר הבהיר? פשוט מאוד. פשוט, רבי יצחק סגינאור, כך טוענים המחקרים. למה? בגלל שזה מתחיל בפסוק, ועתה לא ראו, אור בעיר הוא בשחקים. אם כתוב לא ראו, סימן שמי שכותב את זה, זה מישהו שלא רואה. איזה חכם מקובל מאותם הימים, שגם לא רואה, אנחנו מכירים אותה התקופה, רבי יצחק סגינאור, שהיה עיוור. מסקנה, הוא זה שכתב את זה. שכנע? אבל זה חוקרים רציניים שאומרים את זה. מה? לא, זה ליקוט. זה ליקוט, זה ליקוט. מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה. בסדר? אבל זה לא שרבי נחוניה בן הקנה כתב את זה, אלא שזה מין, זה האסכולה שלו. כן, ורואים שספר הבאיר הוא בעצם הרכבה של כל מיני ליקודים, של כל מיני דברים, זה לא ספר רציף. אבל הוא עשה הרבה רעש באותו זמן. יש לנו באותו זמן גם שמות של חכמים שנגלה להם אליהו, ולימד אותם סתרי תורה. האחד הוא רבי דוד, אבי הרעבד. בסדר? אבי הרעבד של הרמב״ם. לרעבד של הרמב״ם קראו רבי אברהם בן דוד. אז לאבא שלו קראו רבי דוד. וקראו רבי דוד, אבי הרעבד. בסדר? יש עוד רעבד אחר אז, באותם הימים, החותן של הרעבד, קוראים לו רבי אברהם אב בית דין. בעל האשכול, והוא גם כן נחשב לראשון המקובלים, אפשר לומר. לרבי אברהם אב בית דין בעל האשכול יש רב, זה רבי יהודה בן ברזילאי מברצלונה. רבי יהודה בן ברזילאי מברצלונה כתב פירוש על ספר יצירה, ודווקא מהפירוש הזה מביא שולם ראיה שהקבלה לא הייתה ידועה בימי רבי יהודה בן ברזילאי. למה? כי כל הפירוש של רבי יהודה בן ברזילאי, שהוא רבו של בעל האשכול, שנחשב למקובל, כל הפירוש הזה על ספר יצירה הוא על דרך הפילוסופיה, ולא על דרך הקבלה. אז זה הוכחה טובה, לא? לא, פשוט, רבי יהודה בן ברזילאי בעצמו כותב, הוא אומר, ויש עוד פירושים אחרים ולא כתבנו אותם. הסימן שעד רבה, הוא יודע על זה משהו. יש באותם הימים גם יהודי בשם, הבן של הרעבד, גם הוא זוכה לגילוי אליהו, וקוראים לו שלישי לאליהו. מי זה הבן של הרעבד? רבי יצחק סגינאור. רבי יצחק סגינאור, יש לו שני תלמידים, האחד רבי עזרא, והשני רבי עזריאל, לא לבלבל. יש אחד רבי עזרא, והשני רבי עזריאל מגרונה. לרבי עזרא ורבי עזריאל יש תלמיד משותף, והוא הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. כך שיש איזו שושלת של מסירת סתרי תורה באותם הימים, שמתחילה מרבי דוד אבי הרעבד. אבל זה לא רק זה. יש גם מסורת מן הגאונים, שהיה יהודי אחד בשם רבי אהרון בן אבו, שהגיע מבגדד, לדרום איטליה, למחוז פוליה. ושם לימד את סתרי התורה, וככה עברו אותם סתרי תורה גם לאשכנז, מצפון לאיטליה. כן, יש מסורת סודית באשכנז שמגיע עד משפחת קלונימוס. משפחת קלונימוס, אנחנו רואים, קלונימוס זה מילה ביוונית, נכון? מה זה קלונימוס? שם טוב. קלוס זה יפה. נימוס, שם. נעים. קלונימוס, שם טוב. בקיצור, במשפחת קלונימוס אנחנו פוגשים כל מיני אנשים כמו רבנו שמואל הגדול ורבי יהודה החסיד ורבי שמואל החסיד ורבי מנחם ציוני ורבי אלעזר רוקח מברמייזה וגם אצלם יש תורה שלמה של סוד שכמעט ולא נכתבה, ומה שהגיע אלינו קצת משובש ולא לגמרי ברור. יש למשל אחד ה... יש ספר נקרא ספר הכבוד שחלקים ממנו הגיעו אלינו. יש גם שיר הכבוד הנקרא אני דמירה, נכון? אתם לוקחים את הילד שיגיד דברים שהוא לא מבין. ויש שיר הייחוד. שיר הייחוד זה שיר ארוך שאומרים אותו אחינו אשכנזים בליל יום הכיפורים, בחולק לישיבת ימי השבוע. ושם יש גם השפעות סמויות של רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. בקיצור, יש תורה שלמה באשכנז, אבל עיקר מה שנשאר בידינו מתורת הקבלה של הקדמונים זה דווקא מהחוג הספרדי שמפרובנס ואחר כך ספרד, בבית מדרשו של הרמב"ן, מה שבאקדמיה אוהבים לכנות בשם חוג גרונה. יש לנו כמה ספרים שהגיעו לנו משם, למשל הפירוש של רבי עזריאל מגרונה לאגדות הש"ס, וגם הפירוש לשיר השירים של הרמב"ן, שהוא כנראה לא של הרמב"ן אלא של רבי עזרא הרבו, וגם יש פירוש ספר יצירה להראב"ד שכנראה לא נכתב על ידי הראב"ד אלא על ידי חכם אחר, כי זאת האמת, מה אני אעשה? כן, יש ראיות, זה מחקר, אני לא אלאה אתכם במחקרים. כן, מה? על אגדות, לא, לא על כל הש"ס. כן. יש שם כמה רעיונות עמוקים מאוד ששימשו אחר כך לרב קוק בתורת השלימות וההשתלמות. יש לרבי עזריאל גם ספר הנקרא דרך אמונה. דרך אמונה על 10 הספירות. אה? למה לא? משנים. טוב, זה שאלה. לא יודע, לא יודע, מה זה משנה? יש, מה? מה אתה רוצה? זה כן משנה. אבל למה לא כותבים בשער? לא יודע. לפעמים כותבים את ההשערות השונות. זה כמו שיש ספר, בספר מוסר שנקרא ספר הישר, ואתה תראה שם בשער שיש 4 מחברים שזה מיוחס אליהם. יש אומרים רבנו זרחיה הלוי, יש אומרים רבי זרחיה היווני, יש אומרים שזה רבנו תם, ויש מי שאומר שזה רבנו יעקב מאורליאנס. 4 דעות, מי כתב את הספר הזה? נו. להצטער. כן. אמנם אין בוכין על חלב שנשפח, אבל מותר להצטער על זה. כן. איפה היינו? כן. היית עזוב. לא חשוב. כן. בקיצור, כשהספרים האלה מתחילים להתפשט בעולם, מה זה להתפשט? זה כמה חכמים, כן? סתם ההמון לא עוסק בדברים האלה. באיזשהו שלב מופיע ספר חשוב. עוד דבר, הרמב"ן גם הוא מתחיל לגלות חלק מסתרי התורה בתוך פירושו לתורה. בלבד בפירושו על ספר יצירה, גם בפירושו לתורה. והרבה פעמים הרמב"ן כותב, לפי הפשט זה ככה, ועל דרך האמת זה כך וכך. דרך האמת זה סתרי תורה. כשהוא כותב על דרך האמת, הוא מכוון לקבלה. ו... מה? כל דברי קבלה, מה הבעיה? לא הבנתי מה השאלה. הוא אומר, יש דרך הפשט ודרך האמת. הוא הראשון שבפירושו לתורה עשה הבחנה בין שתי דרכים. שזה על דרך הפשט וזה על דרך הסוד. מה? מה אתה רוצה? לא הבנתי מה אתה רוצה. יש דברים שפשוטו של מקרא, שאתה גם ללא ידיעות מקדימות אתה יכול להבין. ואילו דברים שהם על פי הקבלה, אם אין לך מורה, אתה לא יכול להבין. זה הכוונה. הוא אומר את זה מפורש. הוא אומר שלא לפרש, אלא אם כן יש לך רב שמסביר לך. כן. לא, זה משכה חוכמת האמת. חוכמת האמת. ודאי שקרה. זה לא הנקודה. הוא רוצה לומר שיש פה גם רמז למשהו עמוק יותר. זה כבר שאלה אחרת. כי לפעמים הכוונה של הטקסט לומר שזה אכן קרה, לפעמים כוונת הטקסט לומר שזה משל. צריך להבין, לדעת להבחין מתי הכתוב מתכוון לעובדה היסטורית ומתי לא. זה לא הנושא עכשיו של השיעור, לכן אני לא אענה על זה. נכון? כי יש לנו כלל בשיעור. אנחנו מלמדים רק מה שנוגע לנושא הנלמד. כן. הרמב"ן אומר למה כתב, תלוי איזה ספרים, אבל הפירוש שלו לתורה אומר אני כתבתי את זה כדי שיהיה לנערים מה לקרוא בשבת. כלומר לא לסבור בזה סברה, אבל אם אתה מבין אז אתה מבין. עכשיו, בסוף ימיו של הרמב"ן, אחרי הרמב"ן בעצם מופיע ספר חדש על פני האופק. ספר הזוהר במאה ה-13 בעיר אבילה שבספרד מתגלה ספר הזוהר המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. טוב, מסביב לשאלה של האותנטיות של הספר הזה נשפכו קיתונות רבים מאוד של דיו. אלה אמרו זה ספר מזויף, אלה אמרו זה ספר אמיתי, והתחילו להריב זה עם זה במשך משהו כמו 700 שנה, כלומר עד היום. האמת היא שזה בכלל לא כל כך משנה. לא משנה כל כך מי כתב את הזוהר, כי התכנים שיש בו רואים שהם תכנים עתיקים שעברו דרך השכולות רבות במשך הדורות. למשל, זה כמו שתגיד, הגמרא, אתם אומרים שבגמרא יש דברים של רבי עקיבא, אני יודע שזה רבינה ורבשי שכתבו. נכון, זה רבינה ורבשי שכתבו. אבל מה הם כתבו? מה שהם קיבלו במשך כל הדורות. אגב, ספר הזוהר עצמו הוא באמת בנוי מהרבה מאוד שכבות והרבה מאוד סגנונות. כלומר, זה הרבה ספרים מעורבבים ביחד. זה לא ספר אחיד. זה אפילו לא ספר... מה? נגיד ככה, זה בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. יש דברים שהם ממנו ממש, דברים שתלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד שבסוף זה נערך. לכן אין פלא שלפעמים יש מילים, יש מילים וביטויים שלא היו קיימים בימי רשב"י. כן? למשל, יש בזוהר דף אחד שבו כתוב מה זה אש ומה זה נוגה. כן? נוגה ואש, אש ונוגה. ואז הזוהר מוסיף, ועל דה קרינה לבקנישתה אש נוגה. בסדר? לכן קוראים לבית הכנסת אש נוגה. באיזה שפה קוראים לבית כנסת אש נוגה? בפורטוגזית. אש נוגה זה בית כנסת בפורטוגזית. בסדר? מה? זאת האמת, שבפורטוגזית אש נוגה זה בית כנסת. פורטוגזית במקרה הזה. כן. עכשיו, יש טוענים, אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא לא חי בפורטוגל. כן. אבל קודם כל, יכול להיות שמישהו כתב הערה בצד, ועל דה קרינה לבקנישתה אש נוגה. אין בזה כל בעיה. כן. אבל רואים גם בתוך הזוהר שיש ידיעות שהן ארץ ישראליות מובהקות, שלא ייתכן שמישהו שלא חי בארץ ישראל ידע עליהם. למשל, דווקא זה מעניין, יש מקום שבו כתוב על שני חכמים שהלכו מלוד לקפוטקיה והגיעו לשם תוך חצי שעה. משהו כזה, מלוד לקפוטקיה. אומרים המחקרים, אתה רואה, מחבר הזוהר לא יודע גיאוגרפיה. הוא לא יודע שלוד זה בארץ ישראל וקפוטקיה זה באסיה הקטנה. בסדר? אבל מה? מה נעשה ש חוקרי הארץ בסוף מצאו שליד כפר קטן הנקרא לוד נמצא חיר בית קפוטקיה. ושזה לא ייתכן שיהודי בספרד ידע על זה בכלל. אדרבה, אז אם כן אתה רואה פה ידיעה גיאוגרפית שלא ייתכן שהיא מאוחרת. אז יש גם וגם. רואים גם שהארמית של הזוהר משובשת מאוד. לפעמים אחת הטענות זה שמה שכתוב אוספה. אוספה הלך ללוות אותו. אבל זה לא בא מהמילה ללוות, זה בא מלשון להלוות. אוספה זה הלווה לו. אבל רואים שהמחבר של הזוהר לא יודע ארמית. הנה התורה, אז מה אתה מייחס את זה לרבי שמעון בר יוחאי? זה בכלל לא אומר שום דבר. חלקי הזוהר תורגמו מעברית לארמית ומארמית לעברית כמה פעמים. ולכן אין מה להביא מזה ראייה. אבל לפעמים יש מושגים מאוחרים יותר ששייכים לפילוסופיה המאוחרת וכדומה. אז יוצא לפי זה שהזוהר זה תערובת של הרבה דברים. למשל, יש בזוהר מקום שבו כתוב דאית אדון עליהם מחשיך מאוריהם. זה לקוח מהשיר כתר מלכות לרבי שלמה אבן גבירול. כן. אז בקיצור, במשך כל הדורות רבו מאוד על הדבר הזה. יש כאלה שטענו שבעצם זה הכל מעשי זיוף של רבי משה דילאון, שלפי העדות של רבי יצחק דמין אקו, שדיבר עם אלמנתו של רבי משה דילאון, שסיפרה לו שבעלה אמר לה שהוא הכותב את הספר. אבל מה, אשתו של רבי משה דילאון, היא לא יודעת מה זה לכתוב ספר. היא חושבת, זה אומר, טוב, הוא הממציא, הוא לא ימציא בכלל, הוא פשוט אסף כל מיני דברים. טוב, בכל מקרה, הספר הזה עשה הרבה מאוד רעש משעה שהוא הופיע, והוא מורכב ממספר ספרים. כן, בבקשה. זה מדויק לחלוטין. אומר הרב הנזיר, שבעצם מי שכתב את ספר הזוהר בעולם האצילות זה רבי שמעון בר יוחאי, ובעולם העשייה רבי משה דילאון. בסדר? הסגנון הזה התחיל מרשב"י. הסגנון של ספר הזוהר, סגנון הסתרי תורה שיש בזוהר, זה מתחיל מרשב"י. הוא מסכם בתורת הסוד של רשב"י. שזה המרכזי. ברור. מה הוא הארי? הארי, אנחנו עוד רחוקים מן הארי. אנחנו בינתיים בזוהר. כן. נו, אז מה? וכן. לא, זה... לא, הזוהר זה הצורה שסתרי התורה לבשו מרשב"י ואילך. דעה, לך התייהב ראשו לגלאה מילין יקירין, דלה התייהב ראשו לשום ברנש עד כען. איך אומר הזוהר? גם לא סגננו את זה בצורה הזאת. כן, למשל, רבי נחמן ברסלב אומר שהסיפורי מעשיות שלו זה האופן שבו היו מגלים סתרי תורה לפני רשב"י. ככה הוא טוען. בסדר? כן. כן, סתרי תורה זה דבר קדום. סתרי תורה זה לא מתחיל מרשב"י. אמרתי, הסגנון הזה מתחיל מרשב"י. צורת הגילוי הזאת מתחילה מרשב"י. אהו, אתה איתי? בסדר. עכשיו, קצת רשימה ביבליוגרפית. מה יש לנו? אז מה היה לנו? הוא חידש סגנון מסוים של גילוי סתרי תורה. הרמב"ן? הרמב"ן מאוחר הרבה יותר. כן, הרמב"ן ומקובלים. כן, ודאי. אז יש שם, יש הרבה תוכן. צריך פשוט ללמוד את הספר. תלמד את הספר, נוכל לדעת על מה מדובר. בסדר? הרמב"ן לא ראה אותו, אבל שני תלמידים של הרמב"ן בפירושם לתורה מצטטים אותו. מי הם שני התלמידים של הרמב"ן? האחד רבי מנחם רקנטי מאיטליה ורבנו בחיה בר אשר. רבנו בחיה בר אשר והרקנטי הם הראשונים שמשלבים ציטוטים מפורשים מהזוהר בדבריהם. בסדר? הם קדמו לרב קוק. בוא נבדוק מתי חי הרב קוק, מתי הם חיו. כן, ודאי, ודאי, כן. זה מאמר שכתבו לאחרונה שטוען שהשם של הממונה על הפרנסה זה בא מאיטלקית, נו דחילק. לא, מה?
זה
באמת הפירוש
בכלי
שפה,
זה של בשר.
כן, יש הרבה דברים שדומים. זה כמו שלמשל המילה, אפשר לעשות משחקי מילים, מה? כן, 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 זה לא, זה לא, זה לא. זה לא, דחיתי את זה גם במיילים מסוים, כן, נו.
השאלה שנייה, לגבי זה שאם זה בסוד, למה שזה יחייב אותם, כמו שעכשיו נגיד את זה מישהו, כמו שמוחמד עכשיו
נגיד,
יש לי סוד,
לא הבנתי את השאלה.
אני אומר, אם זה תורת סוד, אז למה זה מחייב...
תורת סוד, זה מחייב את בעלי הסוד.
מישהו רוצה להתחייב בזה?
אתה מדבר על ההנהגות? למה להאמין לזה? כי זה נמסר על ידי אנשים נאמנים. שאומרים שזה אמת. בסדר? כן. אז זהו, זה מה שאני מנסה כל הזמן לעשות, אבל כל הזמן עוצרים אותי. אני רוצה לעשות רשימה ביבליוגרפית. בסגנון, אז מה היה לנו? הזוהר מורכב מהרבה מאוד חלקים. חלק מרכזי נקרא זוהר. והוא סודר כמין פירוש לתורה. לפי פרשיות. יש ספר הנקרא זוהר חדש. גם הוא חלק מהזוהר, וגם הוא קצר, הוא קצר יותר מהזוהר הכללי, וגם הוא מסודר לפי פרשיות. יש עוד שני ספרים הנקראים תיקוני זוהר. ויש תיקוני זוהר חדש, שזה גם סגנון אחר לגמרי, זה בעצם פירושים למילה בראשית. כן? כלומר, יש 70 תיקונים בתיקוני זוהר, כנגד 70 פירושים למילה בראשית. הכל מיוחס לרשב"י בצורה זאת או אחרת. כן. מומלץ לקרוא את המאמר... מה? כן, כן. מומלץ לקרוא את המאמר של רב הלל צייטלין, קדמות המסתורין בישראל. בפרדס החסידות והקבלה. מעט רב הלל צייטלין, זכותו, הגן עלינו, אמן, השם יקום דמו. ויש גם בתוך הזוהר עצמו כמה ספרים קדומים שהם כמין משנה של הזוהר לעומת הגמרא. המשנה של הזוהר זה נקרא ספרה דצניעותא. ספרה דצניעותא זה 5 פרקים קטנים שכתובים בארמית סתומה.
ברצף או
בחוזרים? לא, ברצף מופיע בדפוסים המאוחרים בסוף פרשת תרומה. הנה, פרשת הפרשה השבוע. אז זה ממש קצר, זה כמה דפים, אבל זה בארמית מרוכזת, וקשה מאוד להבין מה שזה. אמר רשב"י, זה כולל את הכל. אמר רבי אלעזר, תלמידו, בנו של רשב"י, אם זה כולל את הכל, למה שלא נלמד רק את זה? אמר לו, מטלה לברנש דקאי בניתינרין, ואהבה זרה חיטין ואחיל ליאון. בסדר? יום אחר, מה לא? משל לאדם שהיה חי בין ההרים או בין הסלעים, תלוי לפי הגרסאות, והוא כמו זה מין איש פרק כזה שחי רחוק מיישוב בני אדם, והוא זורע חיטים ואוכל את החיטים. זה מה שהוא עושה. יום אחד אזיל למטה, כלומר יום אחד הגיע אל העיר. ירד מההר, הגיע לעיר. ואמר אני רעב, אז נתנו לו לחם. אמר, וואי, זה טעים. איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטים. מעניין. אחר כך הוא היה יותר רעב, אז הביאו לו גריסים משוחים בשמן. נילושים בשמן. שאל, זה עוד יותר טעים, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיטים. ואחר כך הביאו לו סופגניות בשמן ודבש. הוא אמר, וואי, זה מאוד טעים. איך אתם עושים? אמרו לו, מחיטים. אמר, אם כך, אני אדון של כל אלה, שאני אוכל את העיקר, שהוא החיטה, חזר להר והמשיך לאכול חיטה. ומשום ההיא דעתה, בגלל דעה זו, התאבידו מיני כל עידונין דעלמה. מה, הלכו ועבדו ממנו כל עידוני העולם. כך הוא, מי שעוסק רק בשורש ואיננו יודע איך מתפרט השורש הזה, אז הוא הפסיד את עיקר החוכמה. אז זה מה שנקרא ספרה דצניעותא, כלומר ספר המוצנע, יש אומרים שזה מיוחס ליעקב אבינו. זה לא של יעקב אבינו, אבל זה לא משנה. זה בא לומר שזה המדרגה הרוחנית של אברהם, של יעקב אבינו, שהוא קו האמצע. יש גם מה שנקרא אידרות. אידרות, מה זה אידרה? גורן. גורן. רבי שמעון בר יוחאי היה יושב עם תלמידיו בגורן. עם כמה תלמידים, והיה מלמד אותם. יש לנו שלוש אידרות. אידרה דמשכנה, אידרה זוטה, אידרה רבה ואידרה זוטה. כן, הראשונה, אידרה דמשכנה, קצרה. יש גם אחר כך אידרה רבה בסוף פרשת נסו, שזה ענק, ואידרה זוטה בסוף ספר הזוהר. זה גילוי של סתרי תורה עליונים של רבי שמעון בר יוחאי, שהביאור האמיתי שלהם נעשה רק בימי הארי. זה משהו באמצע, משהו בין ספרה דצניעותא לבין כל שאר הזוהר. זה כאילו מין תוספתא.
כמה זמן
לוקח ללמוד את הזוהר לבן אדם מלוני? 300 שנה. בערך. כן, לפעמים יש קיצור. 270 שנה, מורידים לך 30. אם אתה התנהגת יפה, מורידים לך שליש. על התנהגות טובה. יש גם חלק בזוהר שנקרא בשם רעיה מהימנה. מה זה רעיה מהימנה? הרועה הנאמן. זה דברים שלימד משה רבנו את רבי שמעון בר יוחאי. מה? כן, כנראה, לא נראה לי שהוא יצא מקברו, אבל כתוב שם, רעיה מהימנה אומר לבוצינה קדישה, בוצינה קדישה, הנר הקדוש, זה רבי שמעון בר יוחאי. ויש גם חלק הנקרא סתרי תורה, ויש גם תוספתא, ויש גם השמטות, ויש גם מדרש הנעלם. כן, כל מיני חלקים, אתם רואים בזוהר זה כתוב ככה, פה כתוב מדרש הנעלם, פה ראיה מהימנה, פה זה וזה. בקיצור, זה ספר מורכב בעצמו ממספר ספרים מעורבבים זה בזה. מה? האם יש חשיבות לסדר? כן, אבל צריך לדעת מה הסדר. ממש לא ברור. בסדר? יכול להיות. יש גם בתוך הזוהר חלקים בעברית ממש. יש למשל ספר הנקרא ברית מנוחה. ברית מנוחה נכתב על ידי גילוי של צדיק קדמון לאחד מהרבנים בספרד, ויש טוענים שזה רבי אברהם מרימון, והיינו מגרנדה, ויש שם ציטוטים של דברי רשב"י בארמית של הזוהר, וזה לא מופיע בזוהר שלפנינו. אז רואים כנראה שהספרות הזוהרית היא הלכה חתיכות חתיכות, ורבי משה דיליון, כל הכבוד לו, שלפחות עשה, יגד את זה באיזה ספר אחד.
אבל בזה אתה מסכים עם ליבה, שזה נכתב על
חוג
של אנשים.
לא, אני חושב שזה נכתב במשך דורות של אנשים. בסדר. כן? מה זה משנה? זה אדם שרוצה ללמוד סתרי תורה, הולך לרבו ללמוד סתרי תורה. ואז רבו נותן לו הדרכה, מה ללמוד. בסדר? זה לא כמו מדריך למתחיל. אין דבר כזה. אין מדריך למתחיל בקבלה. אחרי כל זה, יש לנו עוד חכמים שפועלים במשך הדורות, עד סיום התקופה הספרדית. עכשיו צריך לציין משהו. בספרד, במשך כ-200 שנה, הייתה מלחמת עולם בין האסכולה הפילוסופית לבין המקובלים. היו, ובמשך 200 שנה, לאט לאט, הקבלה כבשה את העולם הרוחני של היהודים, והיא ניצחה סופית אחרי גירוש ספרד. אחת הסיבות לכך היא גם בגלל שהתייאשו מהפילוסופיה, וגם בגלל שטענו שהעיסוק בפילוסופיה הרחיק אנשים מדבקות במסורת, וזה אחת הסיבות של גירוש ספרד. השאירו את הפילוסופיה בתור אחד הגורמים לגירוש ספרד.
היית מקביל את זה למלחמת חומות מסך בית שני של מתייבנים מול...
לא, ממש לא, ממש לא. כן, עכשיו, למשל, דבר מעניין, שבדורות הראשונים של הראשונים, קם למשל יהודי כמו רבי אברהם אבולעפיה. רבי אברהם אבולעפיה, שהיה אדם עם רוח הקודש, עשה הרבה בלגן, הרשב"א היה ממש נגדו, והוא היו לו כל מיני גילויים עליונים, כל מיני שיטות של נשימות, של כוונות וכדומה. הספרים שלו נשארו זמן רב בכתב יד. כל פעם שניסו להדפיס, או שנשרף בית הדפוס, או שמת המדפיס, או שמשהו, כל מיני אסונות קרו, לכן פחדו להדפיס את הספרים האלה במשך דורות רבים. יום אחד ראיתי בהוצאת מוסד הרב קוק פירוש ספר יצירה לרבי אברהם אבולעפיה. הלכתי, ראיתי, מוסד הרב קוק עומד, לא נשרף. אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות. פתחתי את הספר, כתוב בהקדמה שזה כנראה לא של רבי אברהם אבולעפיה. טוב, הייתה לי הוכחה. אם כי כתוב שם שאנחנו מצטערים על פטירתו בלא עת של המהדיר. ש... טוב, בכל מקרה, בימינו ספרי רבי אברהם אבולעפיה מודפסים. ולמה הזכרתי אותו? בגלל שהוא כתב פירוש על מורה נבוכים, לא יאומן, אה? והוא טען שני דברים. א', הוא כתב פירוש על מורה נבוכים על דרך הקבלה. מה? כן, כן. כן, כן. הוא טען, הוא כתב כמה ספרים, נכון. והוא טען שספר מורה נבוכים זה ספר קבלה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, הוא טען שהוא הגיע לנבואה, רבי אברהם אבולעפיה. הוא טען על עצמו שהוא נביא. עכשיו, לא רק זה שהוא טען שהוא נביא, הוא טען שהוא הגיע לזה על ידי מורה נבוכים של הרמב״ם. שזה בכלל מדהים. טוב, היה לו הוא היה קצת אוטסיידר, רבי אברהם אבולעפיה. היה לו תלמיד בשם רבי יוסף ג'קטיליה. רבי יוסף ג'קטיליה כתב מספר ספרים בקבלה, אחד מהם שערי אורה, ועוד אחד שערי צדק, מלבד עוד כמה ספרים בהלכה שהוא כתב. עכשיו, רבי יוסף ג'קטיליה, בספרו שערי אורה, וגם גינת אגוז, הספר שערי אורה נחשב פעמים רבות בתור ספר למתחילים, ספר שממנו מתחילים, אבל תלוי לפי הסגנון של הנפש של האדם, לא תמיד זה מתאים. אנחנו פוגשים לקראת, אחר כך יש... בספרד עצמה יש התפתחות פילוסופית שהולכת ומתקרבת אל הקבלה. למשל, רבי חסדאי קרסקס, שהוא מצד אחד פילוסוף מובהק, מצד שני משתמש בספר הבהיר ברעיונות שלו, וגם רבי יצחק אברבנאל, שהוא מידה מסוימת מן הפילוסופים, מצד שני מביא הרבה דברים מספר הזוהר. כלומר, יש התפייסות בין שני הזרמים לקראת תקופת הגירוש. לא יודע, לא יודע. לא, אני מספר, זה הכל. לא יודע אם המבין יבין, כי אני לא יודע אם אני בעצמי מבין. אני מספר סיפורים. אמרתי לך, השיעור הזה הוא שיעור משעמם, שהוא רק בעצם הבאת נתונים ביבליוגרפיים. בסדר? לקראת סוף התקופה הזאת, האמיתי אחרי הגירוש, כבר אנחנו פוגשים ספר חשוב ביותר, ספר עבודת הקודש. מאת רבנו מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי בספרו עבודת הקודש, אגב יש לו עוד שני ספרים, אחד דרך אמונה, לא לבלבל עם דרך אמונה הראשון, וגם ספר בשם תולעת יעקב, לא לבלבל עם תולעת יעקב המאוחר. בקיצור, יש תולעת יעקב, דרך אמונה ועבודת הקודש. בספרו עבודת הקודש הוא עושה כמין סיכום של כל תורת הסוד עד ימיו. בסדר? והוא שימש הרבה מאוד את יצירת הגותו של המהר"ל מפראג. אחר כך המהר"ל מפראג אפילו גם מצטט אותו במפורש. זה כן, אחר כך אנחנו עוברים כבר לתקופה אחרת לגמרי, התקופה של צפת. אחרי גירוש ספרד, אז מה שנשאר מן החכמים עובר או אל צפון אפריקה או אל האימפריה העות'מאנית, טורקיה, סלוניקי, איזמיר, אנדרינופולי, וגם יש התיישבות משמעותית של חכמים בצפת. דיברנו, כשלמדנו על תולדות התורה שבעל פה, דיברנו על המרכז הצפתי, אבל יש גם מקובלים בצפת באותם הימים. אחד מהם, רבי שלמה אלקבץ. רבי שלמה, מה? אני מדבר אחרי הגירוש, במחצית השנייה של המאה ה-16. בסדר? מה? יש כאלה שהגיעו ישירות, לא, והגיעו לצפת. השאלה מאיפה, האם ישירות דרך ספרד, או הרבה פעמים זה עבר דרך טורקיה, או דרך מצרים, עד שהגיעו לארץ ישראל. היה לנו מקרה אחד של אדם שברח מספרד על אונייה והגיע ישירות לעזה. כן, אבל באותם הימים זה היה מאוד נדיר, נסיעה כזאת. יש, אז בצפת מתפתח המרכז הגדול של הקבלה, ואתם פוגשים אז את רבי שלמה אלקבץ, או אלקבץ, המפורסם בשירו לך דודי, אבל הוא כתב עוד הרבה דברים, בין היתר ספר בשם ברית עולם, והיה לו תלמיד גדול שעלה עליו בגדולתו, רבי משה קורדוברו. רבי משה קורדוברו, ראשי תיבות, רמק. גם הוא מהווה כמין סיכום כללי של כל התורות שקדמו לו, זה ממש חיבור אנציקלופדי שהוא כתב, כתב ספר פרדס רימונים, או המכונה פרדס להרמק, פרדס רימונים, ויש לו עוד כמה ספרים, יש לו הרבה מאוד ספרים, יש לו אור יקר על ספר הזוהר, שזה אפילו שאלה גדולה איך הוא הספיק לכתוב את כל זה. אמרו שהייתה לו השבת הקולמוס, לא יודע מה זה אומר, וכתב ספר אלימה וספר שיעור קומה, זה לא שיעור קומה הקדמון, זה שיעור קומה אחר, וספר אור נערב ותומר דבורה, ומה? ספר הגירושים, וספר, כן, תפילה למשה, ועוד ועוד. בקיצור, היה מאוד פורה. הספר המרכזי שלו, כאמור, הוא ספר פרדס רימונים. עד כאן ברור? יש, מה? זה ספר קבלה שבו יש סקירה לימודית של כל השיטות שהיו עד ימיו, וגם הכרעה בשאלות בסיסיות. זה ספר למדני. בדומה לזה, אנחנו רואים גם את הספר של השלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ מפראג, שאחר כך עלה לארץ והיה הרב של ירושלים, והוא קבור בטבריה. והספר שלו הוא גם כן איזה מין ספר שהוא כולל בצורה מבהילה את כל מה שתאמר עד אליו, עם הרבה מאוד שימוש בספר עבודת הקודש לרבי מירי בן גבאי, שדיברנו עליו מקודם. גם עוד אפשר לומר חכם קבלה מאותם הימים, אבל המסתגנן בסגנון לא קבלי מפורש, זה המהר"ל מפראג, שעליו דיברנו בשיעורים הקודמים. ואז, מה קורה אז? הארי. הארי, רבינו יצחק לוריה, והוא מהווה ריסט מוחלט של כל תורת הסוד, וזה כבר משהו חדש. יש טוענים שהארי למד אצל הרמק. זה לא בטוח בכלל, אבל ייתכן. כן, הוא כותב מורנו נרו. מה זה נרו? נטריח מה נפרקת, זה ברכת החיים, לא ברכת המתים, זה לא זצל. אז השאלה אם הם ראו אחד את השני או לא, יש כל מיני אגדות. למשל שהארי בהלוויה של הרמק נתבקש לדרוש, ואז הוא דרש. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ. יפה לדרשה, נכון? כן. אבל זה דרכם שהמקובלים תמיד להפתיע. אז הוא אמר, מה זה המילה חטא? חטא זה חיסרון. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, שאין סיבה שהוא ימות. לא מגיע לו למות, כי הוא לא עשה עבירה מימיו. כן? והוא מת, אבל בכל זאת הוא מת. איך אפשר להסביר את זה? ותלית אותו, צריך לתלות את זה שהוא מת, על עץ, על עץ הדעת, שאדם הראשון אכל והביא מיטה על כל החיים. כן? חמוד, לא? טוב. אז נשמע כמו דרשות ספרדיות של ימינו, אבל אצל הארי זה הרבה יותר רציני. יכול להיות, מה לא? זה מה שלא לגמרי ברור. או שגם אם הוא היה בצפת, השאלה אם הם נפגשו בכלל. כי הארי הגיע לצפת ולא נתגלה כמה שנים. כן. הארי נולד בירושלים. אבל אביו מת כשהוא היה ילד קטן, אז אמו לקחה אותו לבית משפחתה במצרים. משפחת פרנסס. ושם הוא גדל ולמד אצל רבי בצלאל אשכנזי. בעל ספר שיטה מקובצת, שהיה תלמידו של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שהיה גדול הדור. רבי בצלאל אשכנזי, כשהוא כתב את השיטה מקובצת, נעזר בארי, וכאשר הוא היה בן 17, אמר עליו, אין לי מה ללמד אותו יותר. הוא יודע את כל התורה כולה. בגיל, במשך כמה שנים, הוא ישב לבדו, באיזה בקתה על גדות הנילוס. ושם היה מתבודד ולומד כל היום, ואחר כך הגיע לצפת. הגיע לצפת, ישב שם כמה זמן, עד שיום אחד הוא הלך ליהודי בשם רבי חיים ויטל. ואמר לו, לא באתי לעולם אלא כדי ללמד אותך. ואז הוא לימד אותו, ואחרי שנה וחצי, מת. בסדר? ומהשנה וחצי הזאת יצאה תורה רחבת ידיים, שעד עצם היום הזה לא גמרו להוציא את כל האוצרות הגנוזים בה. אבל מהארי ואילך, משהו משתנה בעולם, ובזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.